אנחנו אוחזים בקהלת, פרק ה', פסוק ח', זה הפסוק השני. ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשדה נאבד. כבר דיברנו בעבר שהפסוקים הקטנים, לפעמים הם קשים יותר להבנה. יש יותר מילים, יש יותר הסברה. לפעמים כשהפסוק הוא קטנטן, אנחנו צריכים הרבה להסביר. אז קודם כל אני אגיד בקצרה את הפירוש של רש"י. רש"י קוראים אותו פשטן, ומשום מה בפסוק הזה אנחנו מגלים עד כמה בתנ"ך, זאת אומרת לא בתנ"ך אלא בנ"ך, בנביאים וכתובים, רש"י הוא לא כזה פשטן, והוא לוקח את המילה יתרון ויתרון ארץ. יתרון בשבילו זה כמו גאווה. כשיש לאדם גאווה, לאדם או למישהו בעולם גאווה, אז מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה שבכל דבר שהוא בעולם הוא מוריד לו את האף עם ה... כמו שאומרים, יש לו את הדרכים משלו להוריד לו את האף. אני לא רציתי להתעמק בפירוש של רש"י השבוע, מכיוון שבשבוע שעבר דיברנו על רעיון כזה בפסוק של שבוע שעבר. אז כיוון שכך, אנחנו נעבור מיד לביור הראשון של הרבי הצמח צדק. בחלק הראשון של הפסוק, ויתרון ארץ בכל הוא, מפרש הרבי הצמח צדק שלארץ, לאדמה, לאפר, הארץ שמצמיחה, יש איזשהו יתרון שהוא יוצא מן הכלל ביחס לכל סוגי הדברים שבעולם. יש משהו לאדמה שאין אפילו לבני האדם, אין לאף אחד. מה? כוח הצומח. כוח הצומח הוא יש מאין, כמעט. יש מאין, אנחנו יודעים שאת הגרעין תומנים באדמה, הגרעין מתרכב, כתוצאה מהריקבון של הגרעין, הוא מעורר את האדמה להצמיח. זה בשונה מעיבור של ילד, שזה בעצם מפגש שבין טיפת הזרע לבין הביצית. אמנם כאשר לא נוצר ולד, או ממה שלא נוצר ולד, יש מה שנקרא ריקבון, או בלשון ביולוגית זה סירחון. אבל כשאנחנו מדברים על הוולד שנוצר, הוולד בהחלט לא נוצר מעין ואפס, הוא נוצר מחומר פעיל. לעומת הגרעין באדמה, שמה שצומח ממנו זה לא מחומר פעיל, אלא החומר הפעיל יתרכב, ואחרי שהוא יתרכב הוא עורר את האדמה, וזה היוצא דופן שיש בכוח הצומח, מה שהן בשום מקום בעולם. בשום מקום בעולם, מכלום לא נעשה משהו. כאן זה כאילו מכלום נעשה משהו, וזה היתרון, לפי הפירוש הראשון של הצמח צדק, ויתרון ארץ בכל הוא, יש לה יתרון על כל הדברים בעולם, שמאין ואפס, נוצר משהו. היתרון הזה, אם אנחנו רוצים להוריד אותו לנפש האדם, לחיים האישיים שלנו, יש לו איזושהי משמעות מאוד מאוד עמוקה. היתרון שגם אצל בני האדם אנחנו רואים, ואני חושב שאתם תסכימו איתי, שכאשר האדם מגיע לאיזשהו ביטול מוחלט, ריקבון פנימי של כל האישיות שלו, מה שגודל אחר כך זו צמיחה חדשה עם כוח, עם רעננות, מה שאין כאשר האדם רק עשה טיפול קוסמטי חיצוני בנפש. רק כאשר אדם עבר טראומה ויצא ממנה מחושל, הוא הפך להיות בן אדם אחר, עם מעלות, עם יתרונות, עם תוספות, מה שלא היה לו כאשר הוא היה על הכביש הישר שנוסע ונוסע 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 ולא מעביר שום הילוך. יש העברת הילוכים, אבל יש חלילה וחס לעבור תאונה, ויש לעבור תאונה ולצאת ממנה חי. אז אחרי שעברת תאונה ויצאת ממנה חי, אתה מסתכל על כל החיים ברמה אחרת, בהסתכלות אחרת, אתה מרגיש אחרת ואתה מתקדם אחרת ושופט את האנשים אחרת על כל פנים לתקופה. אז העניין הזה שייך יתרון ארץ בכל הוא. היתרון המשמעותי, הדברים הכי גדולים, זה הזעזועים הכי גדולים שקיבלנו בחיים. בוא נאחל שמדובר בזעזועים חיוביים, בזעזועים בונים, אבל רק הזעזוע הגדול שגרם לנו לחדול לרגע לחשוב על עצמנו, אך ורק אז אנחנו הפכנו להיות בני אדם שמתעלים. היום שלאחרי הזעזוע, שיצאנו ממנו חיים וקיימים ושמחים, היום שלאחריו זה פשוט יום אחר. זה אדם אחר, זה אישיות אחרת, נוצרה כאן איזושהי מהות חדשה שהאדם יכול להתגלות ממנה. נקודה נוספת, ארץ. ארץ היא ספירת המלכות בקבלה. ספירת המלכות שייכת לכוח המעשה של האדם, מעשה. יש משהו ברובד שלנו, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה, ברובדים של האדם יש משהו במעשה של האדם שדווקא בתוך המעשה תמון איזשהו אין סוף יוצא דופן. יש מחשבה, יש דיבור, זה יכול להלהיב, זה יכול לשנות, אבל המעשה הוא הכי עוצמתי יותר מהכל. במעשה תומן הקדוש ברוך הוא עוצמות יוצאות דופן, עד כדי כך שהמוח האנושי לא מסוגל אפילו להבין עד כמה במעשה יש עוצמות. אני רואה בן אדם חסר חשק לכלום. אני רואה אותו קם, יוצא, עושה הליכה, חוזר בן אדם חדש. מה קרה? הבעיות נשארו אותם בעיות. שום דבר לא נפטר בהליכה שהוא עשה. הוא הזיז קצת את האיברים, עשה מעשה, פתאום הבעיות לא כאלה בעייתיות, הכובד שלהם לא כזה שאתה לא יכול לשאת, וכן הלאה. המעשה, אתה אומר לעצמך, אתה שקוע בתוך עצמך, אומרים לבן אדם, בוא תצא, תצא לאן שהוא, תקום, לך לך, תעשה. תעשה איזושהי פעולה, הפעולה היא כל כך משמעותית בשינוי מהות האדם. אני יכול לשבת איתו, שוחח איתו, החיים זה לא ככה, לא כמו שאתה חושב, זה לא הכל על הפנים, זה לא הכל דפוק, לא עוזר שום דבר. אתה יכול לחשוב מחשבות בתוך הראש שלך, שום דבר. אמרתי פעם לאחד עצלן, שקשה לו לקום בבוקר, בחורף, קר, תחת השמיכה חם, אמרתי לו, תשמע, כשאתה תחת השמיכה, אתה חושב, אני אחשוב עוד קצת, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, העיקר שאני אשאר פה. אני רוצה לראות אותך אחרי 4-5 שעות שכבר קמת ונכנסת לתוך היום. עוד קורצת לך השמיכה? עוד קורצת לך המיטה? כבר לא. למה? מה השתנה? היית בתוך השמיכה, הדיבור לא עזר, שכנעו אותך, לא שמעת. המחשבות לא עזרו. עד שלא קמת ועשית מעשה, לא השתנה לך, כמו שאומרים, הסיסטם הפנימי, מהתנוחה המאוזנת לתנוחה המאונכת, מהמצב של חוסר עשייה למצב של עשייה. יש משהו במעשה של האדם שמשנה אותו. רק במעשה יש את האינסוף הזה. לכן, בעומק, חכמנו אומרים במסכת נדרים, מבני עניים תצא תורה. חשבתם פעם, למה מבני עניים תצא תורה? למה? מה יש אצלהם מיוחד? אז יש הרבה הסברים. אחד ההסברים שהוא מבחינה טכנית, הוא מדויק, ורואים בשטח שהוא עובד, לבני העשירים יש המון המון תורדים שכליים, רעיוניים, סביבתיים אני קורא להם. למה שישב לעשות שיעורי בית אם יש לו אפשרות ללכת לפה ולשם ולאכול ממתק מפה ומשם? לעני הזה אין לו כלום. וגם אף אחד לא מסתכל עליו. וגם הוא לא מרגיש שיש לו עתיד ממשהו. אם אני לא אלמד, אני לא אדע, אני לא אצליח, לא תהיה לי פרנסה. הפחד הזה והחוסר שבו הוא חי, הוא מנסה להשלים אותו בהמון המון המון דברים אחרים. אז לכן בבני עניים תצא תורה, הוא לומד והוא משקיע והוא מבין שצריך להשקיע בגלל שאין לו במה להתבלבל. לזה אני קורא תוצאה נסיבתית. יש שאני בא לאיזה ילד של עשירים, ואני בעבר ראיתי איך שהמורים והמחנכים שלי עושים את זה. אתה יכול להיות ויש לך את כל האפשרויות, יש לאבא שלך כסף לשלם לך לימודים, יש לך אפשרויות לקנות את הספרים הכי טובים. יש לך, יש לך, יש לך, והילד הזה לא ימשיך ללמוד. ואתה שכנעת אותו, ואתה הסברת לו. השכנועים וההסברים זה ברמת האינטלקט, זה השכל. זה לא משכנע, זה משכנע, לא יורד לרובד המעשי. אבל כשמדברים על אדם שהוא עושה, מכיוון שאין ברירה, אני פשוט מבחינה מעשית, אין לי לאן לברוח. אין איזה חוג גיטרה שאני אלך במקום לעשות שיעורי בית, אין איזשהו טלוויזיה לפתוח במקום שיעורי בית, אין לי מה לעשות, אין, גם זה אני לא יכול, אין לי כלום. אני צריך לשמור על האחים שלי בבית, כי לאמא אין כסף לתת לבייביסיטר, וחי גבנה, אני אתן רק דוגמאות, זה סוגר אותך, זה קובל אותך, זה מרצין אותך לחיים, זה יוצר איזה שהן הגבלות שהן טבעיות. מה הוכח בשטח? ההגבלה הטבעית הכי חזקה שיש בעולם. המעשה, ההגבלה המעשית, היא ההגבלה הכי מוכיחה את עצמה, שיוצרת אצל האדם את המחסומים האמיתיים, ומקדמת אותו להתקדם הלאה, בלי לסטות ימינה ושמאלה. כי אם אני זה שחוסם את עצמי, אני זה הראש שלי, אני זה ההבנה שלי, אני זה, איך אומרים, השכל והרגש שלי, היום יש לי רגש כזה, אבל עכשיו, איך אומרים, בא לי משהו אחר. היום אני מבין כך, מחר מבין אחרת, אבל כשיש לי מחסומים שאי אפשר לעבור אותם, מחסומים המעשיים, אז אומרת התורה, בהם יש אור אינסוף. במחסומים המעשיים יש עוצמות של התקדמות אינסופית, ולכן הם אלו שפותרים בעיות אמיתיות. אני רוצה לספר לכם משהו שאולי שמעתם אותו כבר בעבר. יש בברזיל פיצוץ של אסירים בבתי סוהר. פיצוץ. הם הרבה פושעים ולא יודעים מה לעשות איתם. רוצים לדעת איך לשחרר אותם. אז בואו תשמעו שתי צורות יצירתיות תוצרת ברזיל. איך משחררים את האסירים שבכלא, ואתם תראו לבד, לפי מה שאנחנו ניתן את הסטטיסטיקות, מה יעיל ומה לא יעיל. רעיון אחד נפל שם על המנהל, השר. מי שקורא ספרים, מורידים לו ימים מהמאסר. אפשר לקרוא 12 ספרים בשנה. כל ספר 4 ימים. זה יוצא במשך 15 שנה. אתה יכול להוריד לך מ-15 שנה. נותנים לך ספרים שיש בהם תועלת מחשבתית, לשנות את הראש של האסיר וכולו. האפשרות הנוספת, יש אפשרות נוספת שמה, שעוד איזה רעיון מקורי, ככה משהו שתוצרת ברזיל, שמי שנוסע על אופניים, לא מדובר על אופניים שאתה בשטח, ראיתי תמונה של זה, זה לא בדיוק אופני כושר, הורידו להם את הגלגל הקדמי, והן מחוברות מאחורה, והן גם כן לא פריירים, מהסיבובים שהם עושים, הם מכניסים חשמל לתוך מצברים, וזה מאיר את התאורה בזה. עכשיו זה עובד ככה, אתה יכול כל יום 8 שעות על אופניים, 8 שעות, כל 24 שעות שעשית על אופניים, יורד לך יום מהמאסר. מה הצליח יותר, הספרים או האופניים? עשו סטטיסטיקה, אסירים שמשתחררים, הם חוזרים הרי אחר כך לכלא. איזה אסירים פחות חוזרים לכלא? אלה שעם האופניים לא חוזרים לפשע באחוזים גבוהים יותר. הסיבה היא, מה שיעקב פנים המחקרים שלהם, הוא הוציא את המרץ שלו, הוציא את התסכול שלו, פיתח את הגוף שלו, זה שינה לו גם את הנפש. חבר'ה, המעשה יש בו אין סוף יותר מהספרים, לתדהמתי המרובה, אבל זו עובדה. יש במעשה עוצמה אין סופית עוד יותר ממה שאני אסביר לבן אדם עם שכל. אני יכול להסביר לו עד מחר שלא טוב לגנוב, אבל ברגע שהוא יעסוק בעשייה, זה יהיה הרבה יותר חזק. אני רוצה לעבור לנקודה נוספת בתוך זה, מעשיות נסיבתית. הפסוק שלנו מדבר, אחרי שהבנו טוב את הביור של הצמח צדק ויתרון ארץ בכל הוא, יתרון ארץ, ארץ זה מלכות, מלכות זה מעשה. יתרון ארץ בכל הוא, המעשה על הכל גובר. זאת אומרת, זה הוכיח יותר מהכל. המעשה הוא החזק. אנחנו יכולים עכשיו להבין את ההמשך של הפסוק, מלך לשדה נאבד. המלך, יש לו הכל, מה שהוא רוצה. כל התענוגות שבעולם, כל מה שעולה בקפריזה שלו, הוא יכול ליישם. זה, נדבר על מלך כזה נניח. מלך שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה. בא שלמה המלך ואומר, תדע לך שגם המלך לשדה נאבד. גם השדה זה הארץ. ארץ זה מלכות. גם המלך שהוא כל יכול, מה שהוא רוצה כאילו הוא יכול לבצע וליישם, גם הוא בעצם כבול בתוך המעשיות הנסיבתית. מה הפירוש? המלך יכול לרצות הרבה דברים, ויכול לנסות לשנות הרבה דברים, אבל אם לא תהיה לו סייעתה נסיבתית, שום דבר לא יעבוד. כשהוא רוצה להוציא את העם החוצה לאיזשהו עניין, אם זה לא יתאים עם מזג האוויר, שום דבר לא יעבוד. עם כל העוצמה שיש לו. אם הוא רוצה, אנחנו קוראים בהיסטוריה, וזה מדהים, הרבה מנהיגים דגולים, שעשו כל מיני דברים יוצאים מן הכלל, וחשבו מי יודע מה עומד מאחריהם, כשהתחילו לחקור ולבדוק, מה הביא אותך לעשות כך, מה הביא אותך לעשות כך, התברר שזה היה מדובר בדברים הכי פשוטים שיכולים להיות. גם עליהם שולט המעשה. הסיפור של הכניסה של אותו צורר עיראקי בקווית. כולם חשבו מי יודע מה, רצה כסף, רצה פה, רצה שם. כשחקרו אותו, הוא העיד. אני רציתי לעשות פגישה עם איזה אמיר מאותה הנסיכות, הוא שלח לי איזשהו מילת אלבון, התעצבנתי, עליתי עליו. אפילו לא כסף. סתם משהו מעשי, טכני, פשוט, העליב אותי, לא הסכים למשהו קטנטן, ועל זה, כמו שאומרים, כמעט מלחמת עולם שלישי. כל העולם ככה וזה, ואמריקה וכל. מה זה? המעשה, זה בשלילה, המעשה יש לו עוצמות שהוא משגע גם מנהיגים, המעשה הקטן, המעשה הלא הגיוני לכאורה, אבל יש פה עוצמות אינסופיות שמשגעות בני אדם, אפילו בן אדם שהוא כל יכול, עזוב אותך, הוא צחק עליך, יש הרבה שמעריכים אותך, מה אתה שם על זה? לא, הוא לוקח את זה ברצינות. גם אנחנו מלכים, כל יהודי הוא בן מלך, כולנו מלכים. גם לנו יש איזה שהם כישרונות, איזה שהם דברים שבהם אנחנו הכי חזקים שיש בעולם והכי מוצלחים שיש בעולם והכי הכי שיש בעולם. לפעמים עלינו על זה, לפעמים לא עלינו על זה, אבל גם לנו יש את הבחינה הזאת. בא שלמה המלך ואומר, מלך, באותה בחינה שאתה מלך, מלך לשדה נאבד. אין לך בעלות על הכישרון שלך כדי שהוא יתפתח, אתה צריך איזושהי מעשיות נסיבתית. יש אנשים מלאי כישרון, הנסיבות המעשיות לא הביאו אותם למצב כזה שהם יכלו לפתח את הכישרון, שום דבר לא עזר. אתה פוגש בן אדם שיש לו קול טוב, אתה אומר לו, יש לך אפשרות ללמוד פיתוח, קול אתה תצליח. אחרי 5 שנים הוא אומר לך, קניתי את הרעיון שלך, אתה נכנס, אתה רואה אותו שעות בבית, מתאמן איך להוציא את הקול מתוך הפה. זה משהו לא נורמלי. חביבי, אני זוכר אותך בבית הספר. היה לך כזה כל אריה אדיר כזה. מה קרה שאתה צריך כל כך להתאמן? הוא אומר לך, שום דבר לא יוצא לפועל בלי אימון. האימון זה מעשה. זה מעשה פשוט, חדל היגיון, חסר היגיון אפילו. זה לחזור מונוטונית על איזשהו דבר עוד פעם ועוד פעם. אימון, אימון כמו אימון, שלפעמים מוציא אותך מדעתך, האימון. אבל אין אדם שהגיע למומחיות עולמית בתחום מסוים, באיזה תחום שתרצו, ללא האימון. היה לו כישרון טבעי, אבל הכישרון הטבעי כמעט לא היה שווה שום דבר, ללא זה שהוא היה צריך המון לשייף אותו. איך משייפים כישרון עולמי? משום מה, במעשים פשוטים. במעשים פשוטים שבהם, לפי תורת הקבלה, נמצא אין סוף להרים אותך עד גובה לא רגיל של הצלחה באותו התחום שבו אתה מתאמן. מה שניתן לך, מה שווה יעלום, זאת אומרת, מה שווה היעלום כשלא ליטשת אותו, כשלא שייפת אותו, כשלא גילית בו את הצדדים שלו, כשלא סימנת מהם הנקודות שבו יש בו איזשהו פגם או איזשהו פה, ולפי זה לקבוע את השווי שלו. עד שהדבר לא בא לידי עיבוד, והעיבוד, עיבוד לא באלף אלא בעין, העיבוד הוא תמיד עשייה פשוטה, מונוטונית, האדם או הדבר לא מגלה את עצמו מבפנים החוצה. וזו עבודה כבדה וגדולה. מתברר שכשאתה מגיע לאומנים, למשל זמר, שהוא גם הלחין את השיר וגם מבצע אותו, ואתה שואל אותו, תגיד לי את האמת, כמה זמן לקח לך להנחין את השיר? מתברר שהרבה מאוד פעמים מדובר בזמן קצר מאוד. תגיד לי, כמה זמן התכוננת כדי לבצע את זה בתקליט, בקסטה שהוצאת, בהקלטה שעשית באולפן? הוא אומר, מדובר בימים ושבועות. פה זה היה הרבה עמד. ההמצאה היא הגאונות. ההמצאה היא הגאונות. היא בשניות. ואילו היכולת של השיווק של ההמצאה למטה, הייתה צריכה לעבור שיוף. והשיוף לוקח הרבה מאוד זמן. עוד יותר זמן מאשר ההמצאה. למה? מפני שהשיוף הוא זה שמוריד את הדבר לעולם, שיתקבל יפה. אנשים ישמעו את השיר כמו שאתה הקלטת אותו במכשיר הקלטה שיש לך בעת או היום בפלאפון, לא יתרשמו מהשיר. אתה רוצה שיתרשמו? אתה רוצה שיחזרו עליו? אתה רוצה שהוא יהפוך להיות להיט? את השיופים המעשיים. רק אז זה יגיע ללהיט. אבל פי שההמצאה היא לכאורה משהו הרבה יותר עמוק, לא. העמקות האמיתית והנצחיות והקידום הנצחי של השיר הזה יבוא דווקא על ידי המעשה. לולא הליטוש הזה, הרבה שירים נשארו במוחות של כל מיני ממציאים, וכל מיני יצירות שלא מספיק עובדו ולוטשו, והם לא שווקו לעולם, והם לא התקבלו, ולא... לדוגמה, יש לנו דוגמה יפה לכך, אתה לוקח ספר ביד, יש אנשים שלא חשים בזה, אבל הם מרגישים שהספר הזה תוקע אותם. הם צריכים להילחם עם עצמם על כל דף שהם קוראים עוד פעם, עוד דפדוף, עוד... זה לא זורם, זה לא חלק. יש פה... לעומת זאת, יש לך לפעמים ספר שאתה לוקח ליד, ואתה פשוט לא מרגיש איך השעות עברו. איך זה קרה? איך אחרי צהריים נגמר? מה התשובה? התשובה היא אחת. יכול להיות שבספר הראשון, שכתב אותו, הוא חכם גדול, והוא הכניס גם כן הרבה המצאה וכישרון וחידוש בתוך הספר, אבל הוא לא עשה את העיבוד המעשי שעליו אנחנו מדברים. הוא לא עשה את העיבוד המעשי, זה לא אינסוף. יכול מאוד להיות שאתה איבדת את הרעיון הזה שהוא כתב בספר, כבר היית בשל אליו מאוד, היה לך עיבוד כמעט מוחלט, פנימי, אתה, בנפש שלך. ואז, כשראית את הרעיון, הלא מעוקל ולא מעובד כמו שהוא בספר, תפס אותך מיד. ואחד אחר, שלא עשה את העיבוד, עובר על זה וזה לא מדבר אליו בכלל. לעומת זאת, ספר שהכותב איבד אותו היטב, והשתדל טוב טוב לרדת למוחות של האנשים ולהסביר להם את הרעיוניות, הוא מצליח לסחוף אחריו גדולים וקטנים בגילאים שונים, וזה הופך להיות מה שנקרא, הוא הכניס לעולם איזשהו רעיון חדש, בלי שהוא אפילו שם לב. ככל שאתה עשית את העבודה חזק יותר, הייתי ממשיל את זה לאדם שעושה גשר, שעליו הוא מתכנן גשר. המהנדס שמתכנן איך יעמוד הגשר ואיזה משקל וכמה חומרים פה וכמה חומרים שם. ובסוף יעברו עליו מכוניות יום יום, מאות, אלפים, עשרות. אף אחד מהם לא יודע איך מעמדים כזה גשר, אבל הם משתמשים בו. הם נהנים ממנו. אבל כמה הוא היה צריך לשבור את הראש כדי ליצור את השיווי המשקל הנכון כדי שהגשר יעמוד כמו שצריך, זה אדם אחד שעמל, אבל הוא איבד את זה היטב, אז הוא ירד, כמו שאומרים לעולם, בצורה הכי חלקה, שזה הפך להיות כאילו משהו טבעי שנכנס. אבל מה עשה את זה? המעשה. המעשיות הקטנה, העיבוד הזה, יש בו איזושהי עוצמה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד פנימית, ויש לה גם כן עוצמה נצחית. אומר הפסוק, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. דעו, מחשבות יש לכאן ולכאן, רעיונות יש לכאן ולכאן, המצאות לכאן ולכאן, אבל הנקודות המעשיות לעולם עומדות, הארץ לעולם עומדת, היא תמיד נשארת כמו שהיא. איך אומרים? סדנה דערא חד הוא. אותו דבר, אתה לפעמים קורא את ההיסטוריה, זאת אומרת, גם אז כבר היו כאלה אנשים? היו כאלה אנשים כבר אז. גם אז היו כאלה ערמומיות, עורמות, שקרים, אותו דבר. לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, בסגנון של אותו הדור. דור הולך ודור בא. הלבושים משתנים, הבגדים משתנים, הצורה של המשקפיים משתנת, הצורה של העורמה משתנת, אבל האדם שעומד מתחת לצורה נשאר אותו אחד, והיסוד האנושי נשאר קבוע, היסוד המעשי של הבני אדם נשאר קבוע. יתרון הארץ בכל הוא, אומר שלמה המלך, בכל התחומים יש יתרון לארץ. מילה קבלית, יתרון לארץ בכל הוא, הארץ מקבלת, הארץ שעליה דיברתי עד עכשיו, שזו המעשה והנסיבתיות המעשית, כולו יונק מזער אנפין. שלב נוסף, בתוך זער אנפין, יסוד של זער אנפין. עכשיו בוא נפתח את זה, איך אומרים, משפט כותרת, אבל מה עושים איתו? הארץ, הרצון המעשי, היכולת שלנו ללטש את היעלום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במונוטוניות. היכולת שלנו לדגור מעשה, לשבת, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. לעשות, 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 למרבה התדהמה, זה לא בא מן השכל. זה בא, הארץ, הרצון, העשייה, מאיפה זה בא? מהמידות. זה ערן פין, מידות. זה בא מהמידות של האדם. כלומר, אני יכול להסביר לאדם בשכל עד מחר. מי שלמד או למדה ממכם, לפרוט על פסנתר. פסנתר זה כלי קלאסי וגם קשה. הוא לא כלי קל. אתה צריך לחזור ולחזור 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 בלי שכל. כדי שהדבר ייכנס לך. טוב, לא יכול להיות כאן שכל. מה כן יכול להיות? אהבה. אתה אוהב את זה, אז אתה יכול לחזור על זה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. רק מידות מחזיקות אותנו בבחינה המעשית שעליה דיברתי בקטע הקודם, רק המידות מסוגלות ליצור אצלנו קבלת עול, איך שהחסידות קוראת לזה, של התמדה ושל ניסיון לעשות את הדבר שוב ושוב 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 עד שזה יצליח. כשאדיסון מנסה בפעם ה-81 למצוא את החוט המתאים לחבר
בתוך הנורה, בין הצד של המינוס לצד של הפלוס, של השארתו, החוט המתאים הזה יאיר, אז הוא מנסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואשתו אומרת לו, טמבל, זה לא ילך לך יותר. והוא אומר לה, אם ניסיתי 80 פעם וזה לא הלך, אז סימן שאני קרוב לפתרון האמיתי. אם אתם שואלים אותי מי היה רציונל, אשתו. מי היה בעל מעשה, זה היה הוא. המעשה יש בו אין סוף. עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. אבל מה נוסח בך את הכוחות לא להתיימש 80 פעם לאיזה חזון פנימי שבוער בקרבך, שאין לך שום הוכחה מעבר לאינטואיציה הפנימית המיוחדת שהשם חנן אותך, אין לך שום הוכחה שזה יהיה. בינתיים כולם עם מנורות נפט. שינה את פני העולם. אבל מה זה שקידם אותך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? המעשה. אבל המעשה הזה, מורי ורבותיי, המעשה הזה הוא שכל או שהוא מידות? הוא מידות. הוא קבלת עול. השכל יכול להביא אותי לידי מעשה. אבל למשל, יש לי ילד, אני אסביר קצת יותר, יש לי ילד שהוא יש לו ראש מוזיקלי. אני רוצה ברשותכם לטעון על המושג ראש מוזיקלי. זה צריך להיות לב מוזיקלי. אתה רוצה ללמוד או לתת לילד ללמוד ציור? אתה רוצה לתת לו ללמוד מוזיקה? אם יש לו לב לזה, מה זה לב? רצון חזק למעלה מכל היגיון, עד הסוף אני אלך על זה, אני אשב ואתגור ויעשה, לך על זה, הוא יצליח. אם יש לו ראש מוזיקלי, אני רוצה לומר לכם שיש המון אנשים עם ראש מוזיקלי, הם שומעים יצירה, אלה כל אלה שממלאים את האולמות של הקונצרטים, אלה שקונים את הכרטיסים, יש להם ראש מוזיקלי. זה שיושב שם בסוף הקונצרט ומנגן על הפסנתר, הוא יש לו לב מוזיקלי. זה הבדל. האדם שיש לו ראש מוזיקלי, הראש לא יאלץ אותך לחזור. אני אומר את זה כי היה לי דוגמה כזאת. הייתה איזו שכנה, למדה על פסנתר. מה אני אגיד לכם? את כל היצירות אני זוכר עד היום בעל פה. טה 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 טה. זה לא יעזור. אם זה חדר לאדם, אם זה נמצא אצלו בלב, הוא יעשה את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שבאמת הוא יגיע לרמה עולמית. אבל אם זה נמצא אצלו בראש, הראש יגיד לו, מה אתה מחלה את ימיך על ה... עזוב, יש עוד דברים מעניינים לעשות. אז באמת הוא צודק, הוא ילך פעם, פה ילך פה, פעם, בסוף הוא יהיה, כמו שאומר, פוזר ברחבי הנושאים. אין לו משהו שהוא נכנס בזה. הלב, הלב, הוא זה שנותן לאדם את העוצמה של העוד ועוד ועוד עד הסוף. מה זה הלב? הוא זה שמביא את הבחינה הזו של המעשה שעליו אנחנו דיברנו. הוא מפעיל את המעשה. אז זה הפירוש, זעיר אנפין, הוא דוחף את הארץ. הוא דוחף את המעשה. באה תורת החסידות ואומרת, בתוך זעיר אנפין, שש מידות, יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. בתוך כל זה יש ספירה אחת שהיא המוטיב הכי מרכזי של האדם להגיע אל העשייה, העשייה המונוטונית, העשייה שבה יש נצח, העשייה שהיא המנצחת את כל העולם. יסוד. יסוד שבזעיר אנפין הוא האחראי על הארץ הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו. מה מיוחד ביסוד? אומרת תורת החסידות, יסוד מיוחד בכך שהוא מכין את עצמו לשיווק החוצה. מה זה יסוד של בית? בשביל מה בנינו יסוד של בית? כדי לבנות עליו בית. יסוד של בית צועק, אמנם אני נמצא מתחת לבית, אבל אני לא סתם שפכתם בו טונות של בטון. המטרה היא עליו לבנות בית. אז יש פה שני כללים מאוד מאוד יסודיים לאדם המוצלח פה בעולם הזה. האדם המוצלח זה לא האדם שיש לו כישרונות ולא מיישם אותם, אלא זה האדם שיש לו כישרונות או אין לו כישרונות, אבל העיקר זה מיישם אותם. מיישם את מה שיש לו, את מה שאין לו, אבל מיישם. איך מגיעים לידי יישום? מה צריך לעשות בשביל זה? קודם כל מידות. מה זה מידות? קבלת עול. מידות זה שאתה תפנה את האפיקים שלך, של הילד שלך, של מי שאתה מחנך, לכיוון מסוים, ואני נדבק בזה ואני הולך בזה עד הסוף. לא יום אחד ככה, יום אחד ככה. למה אבא? אבל לא בא לי, אין לו בא לי. עושים. התנועה הזאת בנפש חייבת להיות. לא רק שמישהו מבחוץ עושה לך אותה, שאתה עושה אותה לעצמה. החלטתי, אחרי שהחלטתי, איך אומרים האנשים? בית דין לא יעזור. זאת אומרת, זה משהו שאצלי בנפש. כשאני סגור על דבר, אני סגור עליו, אני הולך איתו והולך והולך והולך, ושום דבר לא יניע אותי לראות את הדברים אחרת. זה תנועה בנפש שהיא יוצרת את המעשה. את המעשה שיש בו נצחיות. מי שיש לו את זה, ואם אני רואה אנשים, אני אומר לך, אני מקנה בכישרונות שלהם. אתה רואה בן אדם, מוכשר בכל, יודע הכל, בכל תחום. שואל אותו, מה אתה עושה? אני צבא. ממש, בן בחור אינטליגנט, באמת, לא בצחוק, בכל הרצינות. מבין איך עובדת מדינה, ואיך עובד המשטר, ואיך עובד פה, ואיך הפיזיקה, וכל מיני דברים. אבל למה אין לך שום דבר, משהו יותר זה? כל דבר הוא עושה רק טעימות. טעימות. פה, שם, וזה, יש לו ראש טוב. אז זהו, אז אתה מדבר איתו, אתה רואה בן אדם מה זה מלא וגדוש. יפה. מה היה חסר לו? לב. מה היה חסר לו? העניין של ארץ, העניין של המעשה, הליטוש. לכן בפועל, כשרוצים להתייעץ איתו בענייני משפט, אי אפשר להתייעץ איתו, כי הוא לא יודע עד הסוף בשורות הקטנות. הוא יודע בגדול. ובתחום הזה אתה רוצה להתייעץ איתו גם, אני לא יודע, בגדול. אתה רוצה לפטפט איתו, או זה אתה יכול לפטפט עד מחר, כי באמת זה המקצוע שלו, זהו מומחה הכי טוב. אבל בגדול זה לא מכניס כסף, פטפטת לא מכניסה כסף, אז הוא נשאר צבא, הוא צריך לאכול משהו, אז הוא צבא, הוא צבא אינטליגנט. אז איך אומרים, זה דבר נהדר, ויש לך, זה חיובי, אני לא רוצה צוחק, אני פשוט אומר שכאשר האדם רק עם ראש עובד, אז הראש באמת יקפיץ אותו מדבר לדבר. אבל אם האדם לומד להתחבר ללב, אז הוא מסוגל להגיע למשהו באמת עוצמתי יותר, כי הלב יביא אותו לידי עשייה מונוטונית. עכשיו, אי אפשר להגיע לעשייה מונוטונית וללב בלי קבלת עול. לכן, איזה מתנה אתם יכולים להעניק לילדים שלכם הכי טובה, איזה מתנה אתם יכולים להעניק לעצמכם הכי טובה, זה קבלת עול. הסגנון זה שאתה פשוט סגור על הדבר, ואז שייך שהלב יעבוד, ואז שייך שהמעשה יעבוד, ואז שייך שהשיוף יגיע, ואז שייך שהאדם יגיע לאיזושהי עוצמה. עכשיו, איזה קטע בתוך המעשה עושה את זה? אם האדם מתרגל מגיל קטן, אתה עושה איזשהו דבר, איך אתה מסביר את זה למישהו אחר? איך אתה משווק את זה למישהו אחר? איך אתה, מגיל קטן, לא מספיק שיש לך קבלת עול, יש לי קבלת עול. מה שתגיד לי אני עושה. אבל בסוף אתה אומר לי רק לעשות ספונג'ה. למה רק ספונג'ה לעשות? מה אני לא יכול לעשות יותר? כן מותק, אתה לא התרגלת אף פעם להעביר דברים קצת יותר עמוקים מעשר ספונג'ה. לא התרגלת אם יש לך איזה אידאה, אם יש לך איזשהו רעיון, אם יש לך איזשהו שיטה. לא למדת אף פעם איך לשווק אותה החוצה. אנחנו מלמדים, החסידות מלמדת, זאת אומרת, שאתה יודע א', תלמד א'. למה? אתם חושבים שזה סתם בגלל שהעולם מסתכל, החסידות זה משהו כזה, אתה יודע, לאהוב את כולם, וככה לחייך, ולקבל, ולעשות עולם יותר נחמד. החסידות באה לתקן אותך. אם אתה תתרגל שאתה יודע א', לדעת ללמד את הא' הזה שאתה יודע, וכשאתה יודע ב', לדעת ללמד את הא', לא בגלל, חסידי חב"ד יסלחו לי, לא בגלל שאתה רוצה תיקון העולם עכשיו, בגלל שאתה רוצה את המשיח. זה בהחלט נכון. אבל לא רק בגלל זה. התיקון שלך מתבצע באמצעות זה. כי התיקון של כל העולם זה המעשה. כי במעשה נמצא האינסוף. בארץ נמצא הכל, כמו שאומר שלמה. אתה רוצה להגיע לארץ? אתה צריך קבלת עול, לשייף, 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 לשייף. מאיפה יהיה לך קבלת לב? אם יהיה לך לב. מאיפה יהיה לך לב? קבלת עול. אבל אם לא יהיה לך את התנועה הזאת שאתה עושה משהו בשביל להוציא החוצה, אז לא יהיה לך שום תועלת, שום עניין לא יהיה לך לגלות את העניין לשווק את העניין החוצה. וזה נכון ביחס לתלמידים, זה נכון ביחס להורים וילדים, זה באותה בחינה. חז"ל אומרים, כל מי שמלמד את בנו של חברו, כאילו ילד אותו. זאת אומרת, אתה משווק, אתה נותן, אז אתה בן אדם, כל דבר אצלך זה אני עושה בשביל, אז אתה בעצם מעצים את עצמך, אתה מגיע לעצמך באיזשהו מקום, מהצד המעשי שלך, יודע לשייף את עצמך בצורה הכי מלאה. ורואים את זה בשטח, אתה יכול לחשוב על מה שאתה רוצה. אני ראיתי חיבורים שכתבו אנשים שמומחים בספרות, והם גם, היה להם אידיאולוגיה לא פשוטה, והם כתבו ספר. וראיתי לעומת זאת אנשים אחרים, שאת הספר שלהם הם העבירו כשיעור גם כן. בהתחלה זה היה כשיעור, ואחר כך זה נכתב, או לפני זה נכתב, אבל אחר כך הם שיפצו את זה. כל אלה שגם העבירו אותו אל הזולת, זה פשוט ספר אחר. הספרים הללו שנכתבו בתור, אני מסתכל, אז זה טוב, אבל לא כזה טוב כמו ההוא שאתה העברת לזולת. כי זה שאתה העברת לזולת, אתה שייבת את הצד המעשי שלו הרבה יותר חזק. זה היה בחינת זעיר אנפין ויסוד, וזה השלמות של האדם בתוך העניין העבודה הפנימית של האדם. לולא המעשה זה פשוט לא יהיה קיים, אתה מבין? זה לא יהיה משווק טוב. זה לא, אני אגיד לכם משהו, העולם קורא היום רב מחר, וזה לא רב מחר באמת. איך עושים רב מחר? הולכים, קונים את הסחורה בגדול, אז אומרים שנמכר כך וכך, אז גם מפרסמים אותו על השורה, על המדף, בתור רב מחר. זה יכול להיות הספר הכי הכי לא מעניין שיש בעולם, אבל הוא מקבל פרסומת על המדף כרב מחר. ואז הוא מתחיל להיות רב מחר. ואז האנשים קונים אותו, מסתכלים ושמים אותו על המדף חזרה. לא עשית שום דבר. מה עושה לדבר באמת שיהיה ברובד עולמי? מה עושה רק דבר אחד? אם היה את הליטוש המעשי שהוא בא מהלב והקבלת עול, רק אז הכפייה הזאת מוציאה מוצר מוגמר לעולם. זה הכל. אתה יכול לראות הרבה דברים מעניינים, אבל לא מוגמרים. זה פירות בוסר, אתה לא משתמש בהם. יש לנו עוד משמעות קבלית. לויתרון ארץ בכל הוא. מה זה יתרון? אומר הרבי הרשב, יתרון מלשון לטור, כמו ויתורו את הארץ, המרגלים, לטור את הארץ. ויתרון ארץ בכל הוא, יש פה הנחיה איך תרים ארץ. כשאתה הולך לטור דבר, כשאתה הולך, אם אנחנו רוצים לדבר על על העולם, כל העולם נכלל בארץ. כשאתה הולך לטור ארץ, אל תסתכל אף פעם על הפרטים, תסתכל רק על בכל. בכל בקבלה נקרא יסוד. תסתכל רק על הנקודות היסודיות שהן הנקודות המהותיות. מדוע? אז תסלחו לי על הדוגמה. אתה מסתכל על בן אדם מרחוק, נראה לך בן אדם, אוי, זה בן אדם יפה, ממש נחמד. תתקרב, 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 תתקרב. ככל שתתקרב יותר, תגלה בפנים של עוד כל מיני דברים אחרים גם כן. ותתקרב מאוד ותגדיל את זה גם כן, ותסתכל עם זכוכית מגדלת, וואי, 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 שתראה שם. הפרטים תמיד שונים ממה שאתה רואה מרחוק. אבל הפרטים הם לא העיקר. המרגלים שהלכו לטור את הארץ, מה הייתה הטענה עליהם? אתם הסתכלתם רק על הפרטים. הסתכל בגדול, ארץ רחבה, זבת חלב ודבש, איזה עצים, איזה פירות. תחזור עם מילים טובות. לא, ראינו שם איזה לוויה, ראינו שם איזשהו פה, ראינו מקוננים פה, מקוננים שם. נו, באמת. לא יכול להיווצר מצב שכשאתה באת כמה אנשים על החמה ותחליט לעבוד שעות נוספות. לא. אני מסתכל על הפרטים, לא מסתכל על הכלל. כשאתה רוצה לדעת אם לקנות מקח מסוים, אתה צריך להסתכל בכללות העניין, אם זה מתאים לקריטריונים ולמעלות והיתרונות שאתה צריך. זה כלל יסודי שאדם צריך לקחת אותו לתשומת הלב, ושהוא חוזר על עצמו בהמון המון וריאציות. אילו הייתי בשיעור של גברים לבד, אז הייתי אומר להם, עכשיו אנשים לא תשמענה, לטור ויתרון ארץ בכל היא. ארץ, בהרבה הרבה פרשנות, זה הולך על האישה. זה המעשה, זה המלכות. כן. כשאתה הולך לטור, אתה הולך לחפש מה מתאים לך, אל תחפש את הפרטים, תחפש את העיקר. אם היסודות העיקריים בסדר, אם זה מתאים, מה זה יסודות? מהי מהות האדם? השכל שלו או המידות שלו? מידות. המהות הפנימית של האדם זה המידות. אם אדם עם הרבה שכל בלי מידות, אתה לא יכול להסתדר איתו. אדם עם מעט שכל עם הרבה מידות טובות, אתה יכול להסתדר איתו. תתפוס את הדברים העקרוניים המהותיים. אל תסתכל על הפרטים מסביב. וככה זה כל אדם. אותו דבר האישה על האיש. העיקרון הזה הוא עיקרון מושלם. הוא עיקרון שתמיד חוזר על עצמו. מדוע זה ככה? מפני שהקדוש ברוך הוא, וזה אחד ההבדלים בין האדם לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא ברא מרובה בששת ימי בראשית. מה פירוש לא ברא מרובה? הוא ברא עצים, הם עגולים. ברא עלים, יש להם עיגולים. הכל מעוגל. הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בעולם באופן עגול. את האדם הוא זה שיצר דברים זוויתיים. האדם יצר אותם. הטבע האלוקי, הרוחני, הפנימי, זה שהאדם יבין שאת הפרטים, הפרטים הם האינדיבידואל הפרטי של כל אחד. הם יוצרים את השינוי מאדם לאדם. אתה נבראת לא כדי להיכנס אל הפרטים, אלא כדי, כמו שאומרים, להסתכל בעין מקיפה קצת יותר, מה זה נקרא עין אלוקית ומה זה נקרא עין גשמית? עזבו אותי על השולחן במטבח עכשיו. אני מדבר איתכם עין מבט אלוקי, עין שמסתכלת בצורה אלוקית על העולם. לא על הזוויות של המבנה, ששם זה צריך להיות סימטרי, אלא על העולם. עין אלוקית זה עין שרואה את הדברים עגול. תסלחו לי, אני לא מתכוון למה שאני הולך להגיד, אבל אני אגיד את זה. עין שיודעת לעגל פינות. עין שיודעת לא להביט על הדברים המיותרים הצדדיים. להסתכל על הדברים בצורה עגולה, זה הסתכלות אלוקית. להסתכל על הדברים בצורה מרובעת, זה הסתכלות על הפרטים. מרובעת זה לא מה שאנחנו מתכוונים בסלנג העברי, איזה אדם מרובע, אלא אולי זה באמת השתלשל מזה. אתה כל כך מרכז את הפוקוס שלך בצורה ככה, ככה זוויתית, ואז כל קו שלא מסתדר לך בדיוק, זרוק את זה, זרוק את זה, זרוק את זה, זרוק את זה, הכל בסדר. זה הסגנון, ככה אתה חי, זה חידלון. אז אתה לא מקבל את הכוח האינסופי. הכוח האינסופי מגלה לנו הקדוש ברוך הוא נמצא, ברגע שהעיניים שלך יהיו עגולות, לא מרובעות, עגולות. הכל בבריאה עשה אלוקים עגול. כמו השולחנות במימל, כמו הכיסאות במימל, זה בא ישר מלמעלה. אין פה שום דבר מרובע. הכל מעוגל, כל הפינות מעוגלות, הכל מעוגל. זה הקדוש ברוך הוא עשה. אבל יש דבר אחד שעשה אותו אלוקים מרובע, וזו התורה, הלוחות הראשונות, הקדוש ברוך הוא עשה אותם בידיו, בידיו, אין לו ידיים גשמיות, אבל הוא עשה בבריאה, יש מעין, לוחות כאלה. למה הפתחים של פעם היו עגולים והפתחים שלנו מרובעים? בגלל שפעם היו יותר מכניסי אורחים, היה יותר הרמוניה, היה יותר... היום הכל מרובע, אז אני אחוזתי, מצודתי, ואתה אל תיכנס פה ואל תפריע לי את מנוחתי. הנקודה היא, זה שכאשר האדם תר דבר, בודק דבר, אתה צריך לראות שנקודות היסוד הן בסדר. כל השאר, תעלים עין ותעגל פינות. לא במס הכנסה, התכוונתי, תעגל פינות בעיניים שלך. אני רוצה עכשיו להתייחס לנקודה האחרונה פה בפסוק. יש פה שני דברים. ויתרון ארץ בכל הוא. פסיק. מלך לשדה נאבד. יש פה קודם כל ארץ ושדה. מה ההבדל בין ארץ לשדה? ארץ זה שם כולל, כמו כדור הארץ. זה כולל הכל, כולל איפה שחיים בני אדם, איפה שלא חיים, איפה שצומח, איפה שלא צומח, זה כולל הכל. ארץ, יתרון ארץ בכל היא, זה בחינת ארץ. מהו יתרון ארץ? בחינת המעשה שעליו אנחנו דיברנו, מצידו העיקר זה לעשות חיים. לא לעשות חיים, מה שהאנשים אומרים. זה ליצור חיים. ליצור חיים. מהו יתרון ארץ? בכל, בספירת היסוד. ליצור עוד חיים. שהחבל ארץ הזה יהיה מיושב. זה הכי חשוב. מיושב במי? בחיים. מי הם האנשים שאתם אתה רוצה להחיות? לא משנה. אנשים טובים יותר, טובים פחות, חכמים יותר, חכמים פחות. זה לא משנה. העיקר שיציתי חיים. זה הבחינת ארץ רוצה. החלק השני של הפסוק, מלך לשדה נאבד, ממשלה, זה משהו כללי שמתחלף כל 4 שנים. זאת אומרת, בשנתיים הראשונות הוא רק לומד את התפקיד, ובשנתיים הבאות הוא חושב איך הוא עושה את הבחירות הבאות. אז מה יצא? יצא שאנחנו נפלנו בין הכיסאות. כאילו, איפה הפיתוח, איפה זה? אין לו את הזמן לעסוק בזה. המלך זה סמל. אז לכן, ממשלה זה בחינת יתרון ארץ בכל. בבחינה כללית, המדינה נותנת, אני לא מדבר על מדינת ישראל, בכלל, ממשלה נותנת לכולם לחם לאכול. זאת אומרת, לא יהיה אדם שלא יהיה לו משהו לאכול, איזושהי קצבה שהיא. זה הסתכלות כללית ורחבה. המלך כבר רואה את הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה. מלך לשדה נאבד. המלך לא רוצה ארץ, הוא רוצה שדה. השדה מתוך כל הארץ זה חלק שמצמיח. זה לא שווה לי להיות אדם שמשקיע בבני אדם רק. אני רוצה גם שתהיה איזושהי תפוקה, שיהיה רווח לעולם. אני מעדיף להשקיע בדברים שהם יותר תועלתיים. זה הבדל בין הארץ לבין השדה. מי זה שמסתכל במשקפיים עמוקות כאלה שרוצה להפיק ממה שיש את המירב ואת המיטב? המלך. אם אני בא לבן אדם ואני נותן לו, אתה נותן לך את כל המדינה לכל החיים שלך, יש לך אינטרס אישי בעניין, אז אתה רוצה שזה יתפתח ברמה, אתה רוצה שזה יהיה עם אידיאל, אתה רוצה שיהיה עם תועלת, אז אתה לא רק מחיה את הארץ, כמו שאומרים, שיתמלו פה חיים, יהיה להם מה לאכול, חוק חינוך חובה, ותעזב אותי מכל השאר, לא מעניין אותי הקידום של הגאונים ולא הקידום של הנמוכים, הסתדרו כבר, נתתי פחות או יותר תנאים סבילים וממשיכים הלאה. אבל כשמדובר על מלך, הוא מוכן אפילו להשקיע, לחרוש ולאבד שדה. לא רק שיהיו פה חיים, אלא שיהיו חיים איכותיים כאן, חיים שנותנים פירות טובים, חיים שנותנים תועלת חיובית. זה ההבדל בין מלך לבין סתם ארץ. כשאנחנו מדברים על בני אדם, אתה יושב למשל עם אדם שהוא בתפקיד, מורה, מחנך, רופא. ברגע שיש לו אינטרס אישי בעניין, הוא הופך להיות מלך, אז הוא מתחיל לקדם אנשים, הוא מתחיל לעודד אנשים, הוא מתחיל לתת מחמאות. ברגע שאין לו עניין אישי, הוא רופא כללי, הוא מקבל קהל, יש לו כך וכך אנשים שצריך לקבל ביום, תקתק את מה שהוא עושה, דופק כרטיס, הופך להיות פקיד, הוא יוצא, כמו שאומרים, מבחינת המלך שבו, לבחינת הארץ, רק את העשייה הגשמית, זה אני עושה ובזה אני יוצא ידי חובה. מלך מעוניין לעבוד קשה, למה? מכיוון שיש לו גם כן אינטרס אישי בעניין, אז הוא מוכן לאבד את הארץ הרבה מאוד. עכשיו אני שואל אתכם, אנחנו, בתור הורים, בתור מחנכים, בתור חברים, בתור... מה אנחנו יותר? האם אנחנו יותר בחינת ארץ, או שאנחנו יותר בחינת שדה? מה אנחנו יותר? אני יכול לומר לכם דבר שמאוד הדהים אותי. אנחנו רואים ילד קטן, הוא רק מתחיל ללכת, אז מלמדים אותו ללכת, הוא יכול תוך כדי הליכה להעיף כמה עציצים. הוא יכול לשבור ולהרוס, יופי יופי הוא הולך, לא ראית מה הוא עשה לך פה? מה זה הבלגן הזה? לא, הנה הוא לומד ללכת. הילד הזה ברוך השם למד ללכת, והוא גם למד לעשות בשירותים, והתקדם הלאה. הוא כבר ילד בן 9 עם פה ישראלי מצוי, ויודע להגיד כל מיני דברים, נחמדים יותר ונחמדים פחות, וכל מיני דברים כאלה, ואז מה אנחנו, איך אנחנו מתנהגים אז? אל תעשה, אל תגיד לי, לא מוכנה, לא מוכן, סתום את הפה, צעקות, צעקות. למה כאן אין לנו את המחילה הגדולה? למה כאן אין לנו את היכולת, לא, בשביל הקידום שלו, בוא נתעלם מזה ומזה ומזה ומזה. למה כאן אנחנו הרבה צועקים, אנחנו הרבה יוצאים מהכלים, הרבה חוסר סביות רצון, מה קרה פתאום? זה רמה אחרת, נכון, אבל זה ההבדל אם אתה מסתכל על הבחינה של ארץ, או שאתה מסתכל על הבחינה של שדה. שדה צריך טיפוח. ועוד, 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 ועוד. השאלה מה אתה רוצה לגדל? אתה מגדל עגבניות או שאתה מגדל עצים? כי האדם עץ השדה. כדי להצמיח עץ כמו שצריך, אתה יודע כמה אתה צריך לעבוד. אתה עובד ועובד 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 ועובד. בסוף הוא נותן פירות מתוקים. אבל העמל שאתה נותן הוא עמל עוצמתי, הוא קשה. אבל מה? אדם שהוא מלך? אדם שהוא מפרגן, אדם שמסתכל בעיניים רחבות, הוא מוכן גם לעבור את העמל הזה, הוא מוכן גם לעבור, ואחרי שהוא עושה את העמל הזה, הוא לא מוותר על יצירת כפיו אף פעם, וזה גם משהו נצחי. חשבתם פעם מה ההבדל בין בניין כשאנחנו בונים בניין, לבין כשאנחנו נוטעים עצים? כשאתה בונה בניין, אז ההשקעה זה אבן על אבן, אבן על אבן, אבן על אבן, מדויק, מה ששמת יש לך, זהו. זה לא גודל, שנה הבאה לא יהיה פה עוד שורה של אבנים. מה ששמת יש. מה ההבדל בין זה ובין עץ? עץ, אחרי שהוא גדל, מהפרי הזה, אתה יכול לשתול גם עץ נוסף, ועוד עץ, ועוד עץ, עד אין סוף. אני רוצה לראות מי שיראה לי בניין של 15 קומות מלפני 3,000 שנה. זה דבר נדיר למצוא. דבר קשה. למה? משום שאותו בניין, ההשקעה שהיית צריך להשקיע בו היא השקעה מאוד מאוד מסוימת. כיוון שהיא השקעה מאוד מאוד מסוימת, הוא לא מתפתח. אתה רוצה שיצמיח גם פירות, שהם גם יוציאו גרעינים, וגם יהיה אפשר אחר כך לפתח ממנו עצים נוספים. אז ההשקעה שלך זה להשקות ולהשקות 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 ולהשקות. עוד ועוד. אתה צריך המון המון יגיעה. וזה בדיוק מלך. אדם שהוא מלכותי בפנימיותו, אדם שיש לו חזון פנימי, הוא מוכן אפילו להשקיע, ואת ההשקעה שלו הוא לא יעזוב אף פעם. ממי למדנו את זה? מאברהם אבינו. הוא מגדל את בן אחיו, לוט, בבית שלו. משקיע, 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 בסוף, זה כל כך כואב, זה כל כך צורם, בסוף מה אומר לו לוט? אני רוצה קודם כל לגזול. אברהם אבינו זה סמל היושר. הוא גוזל, הוא מתחיל לראות את הצון שלו בשדות של אחרים. והוא גם עושה חשבון מנובל. לאברהם לא היו ילדים. ואני ירש את הארץ, כי אלוקים הבטיח לו. אתם מבינים איזה דתי לוט הוא? הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בהבטחות. הוא איש מאוד על רמה. ועל הרמה הזו הוא הולך וכופר בגזל. עכשיו, אברהם אבינו הוא הסמל של איש החסד. הוא אומר ללוט, אתה יודע מה? זה כמו שאומרים, ההורים לילדים שלהם, אחרי שחינכנו אותם, חינכנו, 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 עכשיו, קחו 200 שקל, בוא נראה מה אתם עושים. ואז הילדים הולכים לפאב, וקונים משקה, ומשתכרים, ומנפצים את החלונות של השכנים. זה איזה כאב לב להורים. בדיוק הפוך מכל מה שחינכנו אותם, זה מה שהם עושים. אברהם אבינו מחנך את לוט כל החיים, לתת. לתת, לתת. עכשיו הוא אומר ללוט, מותק, לאן אתה רוצה ללכת? לך. לאן הוא בוחר? סדום. שלא מכניסים עניים, לא פותחים דלתות. הפוך מכל השיטה. ואברהם עדיין לא מבטא. לוט נשבע. לקחו אותו בשבי, בסדום. אברהם יוצא ונלחם בארבעה מלכים, שהם היו ארבעת המלכים החזקים שניצחו את החמישה, כדי להחזיר את מי? את הסרח הרקוב הזה. לא, אני מלך. אני השקעתי. אני הולך עם זה עד הסוף. מה הוא הרוויח בסוף? מהסרח הזה יצא אחר כך מלך המשיח. ממנו? אתם חושבים שזה הזכות שלו? זה הזכות של ההשקעה של אברהם אבינו. כשאתה משקיע ומשקיע ומשקיע, וגם בנקודה האחרונה אתה לא מוותר, נשאר לך שם משהו, ואנחנו מסכמים את מה שדיברנו, ואחר כך עוד מילה אחת בהלכה. אני רוצה להתייחס לסיכום הדברים. רק הארץ מגדלת יש מאין, וזה נובע אצלה בגלל הביטול הגדול שיש לה.
גם האדם מצמיח אחרי ריקבון, איך אומרים, הצלחה יוצאת מן הכלל, ורק באמצעות מעשה נסיבתי, רק המעשה הנסיבתי הוא הגורם הכי מושלם להצלחה, לא המוח של האדם הפנימי. נקודה שנייה, גם מלך מוכשר, גם אדם עם הכישרון האישי שלו, לא מצליח להוציא אותו החוצה לולא שיהיה לו נסיבתיות מעשית. לפעמים הנסיבתיות המעשית חשובה עוד יותר מאשר הפיתוח האישי שלך, התזמון, כן, התזמון, כן. נקודה שלישית, ההיצמדות שלנו אל המעשה יכולה להיות רק באמצעות המידות, באמצעות הלב, לא באמצעות המוח. ודבר שני, התרגלות להוציא ולשווק החוצה כל פעם דבר שיש לך בצורה, באופן המתקבל אצל הזולת. נקודה רביעית, יש לתור ולחפש יתרונות באנשים, לראות אותם בצורה יותר עגולה ויסודית מאשר בצורה פרטנית וחדה. נקודה חמישית ואחרונה, לא להסתפק במילוי הארץ בחיים, אלא לחפש חיים יותר איכותיים שהם גם כן מצמיחים. זאת אומרת, לא להסתפק בזה שמיליתי את הארץ. זה אדם קנה בית, מיליתי ריאות. אתה מסתכל, הארון הזה של המטבח הוא שם בסלון, הוויטרינה נמצאת באמבטיה, והכל, הכל הריאות הוא קנה, אבל הוא לא סידר אותו בטוב טעם, הוא לא העמיק, לא בנה מה מתאים למה. המשקיע הזה, המלך, הוא רוצה שיהיה גם תוצאות יוצאות מן הכלל, וגם הפירות שהוא מוציא אחר כך הם פירות עם תוצאות עמוקות יותר. אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו בני מלכים, אנחנו צריכים להשתדל להיות מלכים שמוציאים את המירב ואת המיטב שלנו החוצה. טוב, אני אומר עכשיו משהו קצר צר בהלכה, לא שייך בכלל לשיעור. על כל פנים, אני לא תכננתי את השייכות שלו. אדם שאמר לחברו, חתן שאמר לחברו, אני עושה אצלך שבע ברכות, זה היה לפני חג הסוכות, הלך החבר, זה רק דוגמה, אנחנו לימד כמה פרטים מתוך הדוגמה, הלך החבר וקנה סוכה שהוא יוכל לארח את כל האנשים בשבע ברכות. לבסוף הוא ביטל את השבע ברכות אצלו והסוכה נשארה, והוא אדם שלא צריך סוכה כזו גדולה. בא החתן לשאול, האם אני על פי דין, לא פרגון יש אפשר עד לא ידע, אני אומר, אבל מצד הדין, האם אני צריך להשתתף בקניית הסוכה? דוגמה נוספת, אדם עשה עסק, אמר לחבר, בוא נסגור עסקה, אנחנו נשקיע ביחד בתחום מסוים ונרוויח. כמה אתה רוצה להשקעה ממני? 100,000 שקל. טוב, אז הוא הלך, חשב לעצמו, אין לי 100,000 שקל זמין, אני צריך לפתוח איזשהו חשבון בבנק, הלך פרק. פתח איזשהו חשבון, שבר, איך שאומרים, הפסיד כסף, מגיע ביום ראשון לעורך דין, החלטתי לא לקחת אותך כשותף. עשה לו הפסד. כל הדוגמאות הללו, יש להם כלל אחד. כל זמן שאני לא אמרתי לך במפורש שתשבור חשבון בשביל העסק, כל זמן שאני לא אמרתי לך תקנה סוכה בשביל השבע ברכות, על פי דין אין מקום לחייב אותי. אם אני הייתי אומר לך בצורה ברורה, תעשה את זה בשביל זה, אני חייב. אם לא אמרתי לך, ואתה הבנת כי יש לך ראש מפוקח, זה טוב לחיים, אבל במקרה הזה אי אפשר יהיה לחייב אותי בכלל. יש מקרה שעומד לי עכשיו בראש של בעל ואישה, שהיו צריכים להגיע לבית הדין, זה לא בנסיבות מסמכות כל כך, אבל הם היו צריכים להגיע, הם סיכמו שהם יגיעו וזה, והבעל בסוף לא הגיע. עכשיו, היא רצתה לתבוע אותו גם על היום עבודה שהיא הפסידה, וגם על כמה וכמה דברים. והיא תבעה והיא זכתה במשפט. והסיבה שהיא, בבית הדין, והסיבה שהיא זכתה, זה כיוון שהם סיכמו, נלך לשם. אני סיכה, למדתי בהסכם. בגלל ההסכם שאתה דיברת איתי, אני הפסדתי. אז תיקחו בחשבון, כל פעם שאנחנו צריכים אנחנו מביאים לידיעת מישהו משהו, להיזהר, לא לגרום לו איזשהו הפסד שהוא יעשה בגללנו איזשהו דבר, זה לא ראוי,
אלא שאם זה קרה כבר, אז אנחנו לא מוכרחים לשלם את הכסף על פי דין. בדעת חסידות ישנה הרבה. דוגמה נוספת שנותנת הגמרא, אדם קנה בימים ההם זרעים של פשטן. הוא קנה זרעים של פשטן והוא זרע אותם באדמה והם לא צמחו. הוא בא בטענה אל המוכר, מה מכרת לי? זה לא צמח, הפסדתי, זה הרכיב. אומר לו המוכר, אני חשבתי שקנית את הזרע פשטן הזה לאכילה. זה עוד דוגמה. כל זמן שלא אמרת לאדם בשביל מה אתה צריך, ואפשר היה שהוא רצה את זה או לזה או לזה, אתה לא יכול לחייב אותו. דוגמה נוספת, שהיא כבר נתונה למחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד, הבר פלוגתא המיוחד שלו, זה אדם שהשתדך ועשו סעודה, ואחר כך התבטל השידוך. מי צריך לשאת בנזקים האלה של הממון? זה כבר דיברנו בעבר, אבל הנקודה, לדעת הרמב״ם, זה שביטל צריך לשלם. הראב"ד אומר לו, וזה עוד פעם, זה קשור למה שאנחנו דיברנו עכשיו בשיעור. תשמע, אני אמרתי לך לעשות כזו סעודה? צריך לעשות סעודה, אתה יודע, לעשות. אבל אתה עשית כזה קייטרינג, כמו שהחבר'ה יודעים לעשות. מי ביקש ממך את זה? אני אשלם מינימום. את הגדול הזה שאתה עשית, זה כבר לקחת על עצמך. טוב, על כל פנים, זה יסוד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. חכם עיניו בראשו, לראות מה אמרו לי ואיזה סיכונים אני לקחתי על עצמי. לא כדאי תמיד לעשות בשביל החבר'ה, זה לא תמיד אמין וטוב, עד שלא סיכמתם את הדברים בצורה ברורה.